אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew.
תודה מייקל. גם השבוע אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שמדווחת עלינו מתל אביב. שלום דנה.
שלום דקל.
אז השבוע נפתח את סיכום החדשות של השבוע שהיה בישראל דווקא ברומא. שם מתקיימות השבוע שיחות בין ישראל ללבנון, כשברקע דיווחים על תקיפה ישראלית בלבנון כתגובה על פיצוץ מטען חבלה, ואנחנו שומעות גם על הרוגים ופצועים לשני הצדדים. דנה, איך מתקדמות השיחות ברומא ומה את יכולה לספר לנו על ההסלמה בגבול לבנון?
דקל, שבוע קשה אחרי מספר שבועות שקטים יחסית, שוב הרוגים בצפון. ביום רביעי כוח צהל שפועל במרחב מג'דל זון בדרום לבנון נכנס לתוך מבנה ממוקד שמתפוצץ, שני חיילי צהל נהרגים וארבעה נוספים נפצעים קשה. לא ברור האם חיזבאללה ממלכד את המבנה לאחרונה לאחר הפסקת האש, או האם מדובר במטען שנותר בשטח עוד טרם הפסקת האש, אבל בצהל האשימו את חיזבאללה בהפרה בוטה של ההסכם, וביצעו תקיפות אוויריות וארטילריות נגד מטרות במרחב. ולראשונה מזה חודשיים, דוברת צהל בערבית אפילו מפרסמת עזרת פינוי לכפר אל מנסורי בדרום לבנון, כאמור צעד מאוד חריג בתקופה האחרונה מאז הפסקת האש. וכל זה קורה בזמן שברומא מתקיים הסבב השביעי של השיחות הישירות בין ישראל ללבנון בתיווכה של ארצות הברית. אז היום השני של השיחות נקטע קצת מוקדם בשל האירועים ובשל בקשתו של שגריר ישראל יחיא לייטר, שמבקש לסיים 3 שעות מוקדם יותר בשל הדלפות מגמתיות ומוטות של המשלחת הלבנונית, כך מוסר לנו מקור במשלחת הישראלית. למחרת ביום השלישי והאחרון השיחות התקיימו כסדרן. במחלקת המדינה האמריקאית נמסר כי השיחות היו פרודקטיביות ויש התקדמות בין הצדדים, אבל התקשורת בלבנון דיווחה שהלבנונים ביקשו להרחיב את אזורי הפיילוט שהועברו לשליטת צבא לבנון, בעוד שהישראלים טענו כי טרם ניתן להגדיר את הפיילוט כהצלחה, ועד שלא יוכח כי כל התנאים מתקיימים, ישראל מסרבת להרחיב את הפיילוט לאזורים נוספים. בצד הישראלי סרבו להגיב על הדברים.
ובמקביל מדווחים בתקשורת הישראלית על אזרחים ישראלים שפרצו לכאורה את הגדר עם לבנון ועברו לשטחה. באתר ויינט התפרסם סרטון בו נערות מסבירות לכתב ויינט מדוע הן חצו לשטח לבנון. הנה קטע מתוך חילופי הדברים בין הנערות לכתב.
אנחנו בלבנון, אנחנו ליד החצבני, אנחנו פה במטרה להקים יישוב. עזרת השם, יש כאן גם הרבה משפחות ובני נוער.
אתם מבינות אבל שזה מסוכן? זאת אומרת שזה בניגוד לשטח אויב, מדינת אויב.
צהל כבש את זה במלחמה האחרונה, ועכשיו צהל נמצא כאן, אנחנו רוצים לחזור לכאן, בגלל שאנחנו מבינים שכל שטח שצהל כבש צריך להתיישב בו כדי לנצח במלחמה הזאת.
דנה, האם ידוע לנו מה זהות האזרחים או האזרחיות שעברו את הגבול, ואיך הגיב צהל לאירוע הזה?
דקל, מדובר בקבוצה של 15 אזרחים, חלקם בני משפחה עם ילדים קטנים, חברי תנועת אורי צפון. זו תנועה שמבקשת להקים התנחלויות בדרום לבנון, וזו לא פעם ראשונה שאנשים מהתנועה חוצים את הגבול ללבנון. בצהל דיווחו שהקבוצה הגיעה השבוע למרחב רג'ר, גרמה נזק לגדר וחצתה את הגבול. כוח צהל ומגב שהוקפצו למקום פעלו לאיתורם והשיבו אותם לשטח ישראל. כל זה קורה כאמור במקביל לתקיפות של צהל ולהסלמה בדרום לבנון, חבורה של ישראלים בהם קטינים מסתובבים בשטח. בתנועת אורי צפון התגאו שהפעילים שלהם שניסו להגיע לנהר החצבני, אמנם לא הגיעו רחוק מהגבול, אבל הצליחו לשהות בתוך לבנון כ5 שעות. בצהל גינו בתוקף את האירוע ואמרו שהוא מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל שפועלים במרחב.
יש קשר בינם לבין קבוצת פעילים המתקרים חלוצי הבשן שעלו בתקשורת הישראלית לפני כחודש לאחר שניסו לכאורה לחצות את הגבול עם סוריה?
לא לגמרי. מדובר בשתי קבוצות שונות אבל בעלות אותו רקע, שתיהן מוקמות על ידי אנשים מהימין הציוני הדתי, שתיהן קוראות להקמת יישובים יהודיים מעבר לגבול, אחת בלבנון ואחת בסוריה, ושתיהן פועלות באופן דומה ושולחות מדי פעם קבוצות שמנסות לחצות את הגבול ללבנון או לסוריה בהתאם. בצהל מטריים כי חציית הגבולות בידי פעילי ימין קיצוני הפכה לתופעה כמעט יומיומית ושהיא מכבידה ופוגעת בפעילות השוטפת של צהל שנאלץ להסב כוחות להתמודדות עם התופעה. בצבא גם מזהירים כי התופעה הזו עלולה להסתיים באסון כמו חטיפתם או רציחתם של החוצים מעבר לגבול או אפילו לגרום לפגיעה בחיילי צהל שפועלים להשיב את החוצים לשטח ישראל. גורמים בצהל אמרו השבוע לתקשורת הישראלית כי הפעילים הקיצוניים הללו זוכים לגיבוי של גורמים פוליטיים מתוך הממשלה, כמו כן הם מאשימים כי המשטרה לא עושה די כדי להתמודד עם החשודים, בצבא דורשים מהמשטרה ומהפרקליטות לפעול בנחישות נגד המעורבים.
ומכאן אנחנו נעבור לעזה. בשבוע שעבר דיווחנו על התקדמות בשיחות עם חמאס ועל טיוטת ההסכם המתייחסת לתוכנית בת 15 הסעיפים, שתכלול בין היתר נסיגה של ישראל לגבול הקו הצהוב ופירוק חמאס מנשקו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב השבוע לראשונה על ההסכם המתגבש. הנה קטע מתוך הסרטון.
אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אחד. שתיים, אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחנו. שלוש, הנשיא טראמפ חושב, וצוותו חושבים, שהם יכולים להביא את החמאס להתפרק מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו לה. לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו.
דנה, איך מגיבים בישראל לתוכנית של מועצת השלום?
אז נזכיר שבשבוע שעבר דיווחנו על מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, שנועד לקדם את תוכנית טראמפ ולהביא לפירוק חמאס ונשקו ולנסיגה ישראלית מהרצועה. דיווחנו גם שבישראל לא אהבו את ההסכם, אם כי לא הייתה עדיין תגובה ישראלית רשמית מהממשלה, ושצהל ממשיך בתקיפות ברצועה, אם כי בעצימות נמוכה יותר. ביום שני הגיע לישראל ראש מועצת השלום ניקולאי מלדנוב על מנת להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו. לפי הדיווחים בתקשורת הישראלית, הוא מבקש מנתניהו לעצור את התקיפות והחיסולים בעזה. בעיתון ישראל היום מדווחים על פגישה טעונה וגם על לחצים שמופעלים מגורמים אמריקאים. בעקבות הפגישה, גורם מדיני ישראלי מוציא הודעה לפיה ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחיה וחייליה. במועצת השלום מוצאים עברה שנסיגה צהל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר שפירוק החמאס מנשקו יושלם. ובתוך כך, השרים סמוטריץ' וסטרוק דורשים מראש הממשלה לעצור מיד את כניסת הכוח הבינלאומי לעזה, החלטה שהם הצביעו בעדה רק בשבוע שעבר, אבל כעת הם טוענים שהחלטת הקבינט התקבלה על בסיס מידע שגוי, שמסמך 15 נקודות שפרסמה מועצת השלום מסוכן לישראל וסותר לחלוטין את פירוק חמאס מנשקו, והשניים קוראים לנתניהו לכנס באופן מיידי את הקבינט המדיני-ביטחוני על מנת לקבל החלטה שתבלום את יישום מפת הדרכים הזאת. למחרת כאמור נתניהו מגיב לראשונה בקולו בסרטון שהוא מעלה לעמוד האינסטגרם שלו ושמענו ממנו בהתחלה. בסרטון הוא טוען כי על אף הביקורת הוא עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים של ישראל. גם הרמטכ"ל אייל זמיר שמבקר השבוע את כוחות צה"ל ברצועת עזה מבהיר כי החיסולים הממוקדים יימשכו וכי צה"ל ימשיך לרדוף את מי שלקחו חלק בטבח השבעה באוקטובר ויגיע אל כולם במוקדם או במאוחר. זוהי משימה קבועה ומתמשכת, אומר זמיר. אבל בצה"ל מדווחים כי יש שינוי במדיניות התקיפות ברצועה, ולפי ההנחיה החדשה, מעתה מבצעים רק תקיפות להסרת איומים מיידיים, ואילו סיכולים ממוקדים יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל והדרג המדיני, בעוד שקודם לכן הספיק אישור מאלוף הפיקוד.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב על מה שקורה בלבנון ובעזה, ומכאן לבחירות בישראל. בשבועות האחרונים ראינו דיווחים בתקשורת הישראלית על מספר מפלגות חדשות שהוקמו, והאחרונה בהם היא של שני שרים לשעבר, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. בואי נשמע קטע מתוך ההצהרה שמסרו השניים, כפי שפורסמה בחשבון של ערוץ הכנסת ברשת אקס.
קשה לי, משום שהערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. ולצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית, כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב.
מאז פרוץ המלחמה פעלתי בכל כוחי כדי לקדם חוק גיוס אמיתי והוגן. לא מתוך רצון להתנגח בחרדים, אלא מתוך אחריות עמוקה כלפי חיילי צה"ל, כלפי המילואימניקים שנושאים שוב ושוב בנטל וכלפי ביטחון ישראל.
דנה, מה את יכולה לספר לנו על המהלך הזה של ארדן ואדלשטיין והאם יש עדכונים נוספים לגבי מערכת הבחירות הזאת?
כן, דקל, עוד מפלגת ימין מרכז חדשה, אחת שנותה קצת יותר ימינה, שני פורשי הליכוד, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין הודיעו על ריצה משותפת ברשימה חדשה. ארדן מבקש לפנות לאנשי ימין שהצביעו לקואליציה והתאכזבו ולאנשי ימין באופוזיציה. ביום חמישי את הכריז על המפלגה החדשה, הוא הסביר כי הוא מקווה לתת פתרון של ממשלה ציונית רחבה, שלא תהיה בת ערובה של קבוצות קצה של שום מגזר, כך לדבריו. הוא גם התחייב לא לשבת בשום ממשלה צרה, והנושא הראשון שהוביל לדבריו יהיה שותפות בנטל וגיוס על כל אזרח לשרת בשירות צבאי או אזרחי. אדלשטיין שחובר לארדן, גם הוא תומך בגיוס לכולם כמו בקטע ששמענו, והוא עמד על כך גם מול חבריו לליכוד, וגם איבד את כיסאו כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בשל התנגדותו לחוק שקדמה הקואליציה, הפותר חרדים מגיוס. עוד מי שפורש מהליכוד השבוע הוא חבר הכנסת דן אילוס, שחובר למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן. בנוסף, בית הדין של הליכוד קובע השבוע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים, וכאלה שכיהנו בעבר, לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז. זאת בניגוד להצעה של נתניהו והשר חיים כץ, שאושרה ברוב דחוק במרכז הליכוד, כפי שדיווחנו לכם בשבוע שעבר. ועוד מישהו שחוזר לפוליטיקה, לפי דיווחים בתקשורת הישראלית, אלי ישי, מי שהיה שר הפנים ויושב ראש ש"ס לשעבר, שוקל לשוב לפוליטיקה, הפעם במפלגת הציבור החרדי. זוהי מפלגה חדשה שתומכת בגיוס של צעירים חרדים שלא לומדים, ומבקשת לתת קול לחרדים העובדים. נזכיר שאחרי הדחתו כיושב ראש ש"ס, ישי הקים ב-2014 את מפלגת יחד, אבל לא עבר את אחוז החסימה בבחירות לכנסת ה-20. עכשיו, אחרי יותר מעשור מחוץ לפוליטיקה, הוא מנהל מגעים רציניים עם המפלגה החרדית החדשה.
אנחנו כמובן נמשיך מדי שבוע לדווח על הבחירות בישראל, ועם מה נסיים השבוע, דנה?
נסיים עם השחקנית הישראלית סואל אריאל אור, מי שכיכבה בסדרה מלכת היופי של ירושלים, שמשודרת גם בנטפליקס. היא משתתפת השבוע בכנס של Israel on Campus Coalition, שמתקיים בוושינגטון. היא מספרת על ההתמודדות עם אנטישמיות בהוליווד ועל אמירות אנטישמיות שנזרקות לעברה, ובכנס היא מדברת על החלום שהשתנה מלזכות באוסקר ללזכות להביא ייצוג אמיתי של נשים ישראליות אל המסך ואל הוליווד, ולא רק לספר סיפורים של שואה, גם סיפורים של ישראל המזרחית. הקטע הזה מהדברים שלה שעלה בעמוד האינסטגרם של Israel CC הפך ויראלי ושותף ברשתות החברתיות בישראל. בואו נשמע אותה בקולה שלה.
I don't care about the Oscars. I don't care about Hollywood. I don't care about doing the biggest, greatest career, blah, 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 blah. I care about honest representation of who we are. I care that the world will learn about Sephardic Jews, about Israeli women in combat. Sephardic Jews, hell yeah.
תודה רבה, דנה.
שיהיה שבוע טוב, דקל.
סמנו לייק, שתפו והגיבו. עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.